כאן עסקים עם אור אליאז. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של זמן עסקים, אני אור אליאז, והיום אנחנו הולכים לדבר עם בן אדם שמתעסק בליווי משקיעים לנדלן, יש לו גם קורסים, גם סדנאות, הוא מתעסק בזה ומלווה גם באופן פרטי ואישי עסקים בתחום הבאמת באמת חשוב הזה. נדבר בכלל על הנדלן וההשקעות ואיך צריך לעשות זה כמו שצריך. מיכאל קטה, שלום לך.
שלום, שלום, מה נשמע?
איזה כיף שהגעת אלינו.
תודה רבה, תודה על ההזמנה.
מעולה, אז בוא קצת נספר עליך, בן 33, נשוי פלוס 2, ממש בגיל 23, לפני 10 שנים קנית את הדירה הראשונה שלך בערד, נכון? ודרך מאוד ארוכה עברת מאז.
נכון, נכון, ברשותך אני טיפה ככה ארחיב על הסיפור האישי שלי, אז באמת אני משקיע בנדלן כבר מעל 10 שנים, אפשר להגיד שבגיל 22, בתור חייל משוחרר, התחלתי לחפש את הדירה הראשונה שלי. למה אתה שואל? לא יודע, לא יודע להסביר את זה, אז לא היה טייפ כמו שיש היום על נדלן, לא היו כל כך הרבה משקיעים, לא היו כל כך הרבה קורסים או מידע. כנראה זה איפשהו בא לי או מההורים או מהילדות, שדירה היא איזשהו עוגן, משהו כאילו ביטחון. אז אמרתי, אני רוצה לקנות דירה. אז התחלתי באמת המסע שלי בגיל 22. כמעט שנה לקח לי לחפש עד שמצאתי דירה. חיפשתי בכל הארץ, הגעתי להמון מקומות, פריפריה בצפון, בדרום, היה לי גרושים, כן? היה לי 60 אלף שקל. שחסכתי מהעבודה, ועוד 23 אלף שקל פיקדון צבאי. עם זה בעצם ניגשתי לקנות דירה ראשונה. אז כמובן לא יכלתי לקנות באזור המרכז, הגעתי לפריפריה. נפלו לי לא מעט עסקאות, אחרי שהקשבתי להורים, הקשבתי למשפחה, הקשבתי לחברים שכאילו מבינים. בפועל, בסופו של דבר, אמרתי שנמאס לי. מצאתי חודש לפני גיל 23, פתחתי יד 2. הדירה הכי זולה בארץ באותו זמן הייתה בערד. הלכתי, קניתי את הדירה הזאת פשוט, הדירה
בלי להבין כלום, פשוט
בלי להבין יותר מדי, ראיתי פה ושם דירות, אבל לא הבנתי, לא למדתי, לא, באמת לא היה לי מושג מה אני עושה. ישבתי עם המוכר, אמרתי לו, בוא נשב בארומה, ככה נדבר על המחיר של הדירה. הוא רצה 183, סגרנו על 178 אלף שקל, זה היה נראה לי כאילו עשיתי את עסקת חיי, עוד הורדתי 5,000 שקל. עכשיו, בתור ילד, כן, 5,000 שקל זה הרבה כסף. היום אני מבין שזה קצת מצחיק. עכשיו, זו הייתה העסקה הראשונה
גם שלי. גם להשיג דירה במחיר הזה, זה קצת מצחיק היום ב-2020.
נכון, 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 למרות ש... אולי למי שמאזור המרכז ככה זה נשמע מוזר, אבל גם היום המחירים באזורים האלה, בערד, דימונה, אפשר למצוא עסקאות סביב ה-300 אלף שקל, 350 אלף שקל. נכון, זה לא 178, אבל זה עדיין סכומים מצחיקים ביחס להיום.
לגמרי, ודיברנו קצת לפני על המקומות שבהם אתה עושה את זה, אז באמת אתה מתעסק בכל מיני מקומות, ברמלה, פתח תקווה, קריית מלאכי, דימונה, זאת אומרת, מקומות שאתה, כשאתה מלווה אישית בן אדם, אתה אומר לו, אוקיי, כמה תקציב יש לך? בוא נתאים לך את הדבר הנכון, ואז באמת יש לנו את המטווח הזה, את הדווח הזה של המחירים, או באמת אני משער שקריית מלאכי ודימונה קצת יותר זולות, פתח תקווה ורמלה קצת יותר. אז אולי בוא נדבר טיפה על אולי מה ההבדל בין לחפש דירה בין כל הערים האלה שאתה מתעסק בהם.
אני אסביר בשמחה. הסיבה למנעד הזה של המקומות שבהם אני מלווה, זה מאוד פשוט, א', יש לי היכרות עם המקומות האלה, שזה הדבר הכי חשוב למלווה משקיעים, וב', הן מותאמות בעיקר תקציב ומטרות השקעה. אוקיי, מי שיש לו תקציב יחסית גבוה, אני לוקח אותו, מה זה יחסית גבוה? בואו נקוב במספרים אפילו. און עצמי לדירה ראשונה נגיד של סביב 300-350 אלף שקל, בהחלט אפשר לרכוש דירה ראשונה באזור המרכז. פתח תקווה, רמלה לצורך העניין במקרה הזה. אני יותר מאמין במקומות האלה מבחינת הרווח בטוטל. למה? א', אזור המרכז, אני, שוב, זה דעה אישית שלי, גם מומחים הסכימו איתי, כן, אבל זה רק דעה. אני צופה שהוא יחווה עליות מחירים יותר גבוהות. אוקיי, כי מה לעשות? הביקושים במרכז הם יותר גבוהים. השטחים לבנייה מצטמצמים. מה לעשות? היצע וביקוש. עכשיו, באזור המרכז יש כל מיני תוכניות, במיוחד באזורים הספציפיים שבהם אני מלווה, שאמורים לגרום לעליית מחירים אקטיבית, מה שנקרא. לא לסמוך על המזל. המקומות שאני מלווה בהם, גם ברמלה, גם בפתח תקווה, זה מקומות שעתידים, שכונות, רחובות שעתידים לעבור התחדשות עירונית. עכשיו, התחדשות עירונית, למי שלא יודע, זה בעצם פינוי-בינוי. לקחת שכונה, מבנה קיים, להרוס אותו ולבנות מבנה חדש במקום. זה תהליכים שלוקחים לא מעט זמן. אני בוחר מקומות שהם יחסית בשלבים מתקדמים. זאת אומרת, זה לא יקרה מחר, אבל זה גם לא יקרה עוד 30 שנה.
זאת אומרת, במקומות שבהם אתה יודע שהסיכוי לרווח גדול יותר, כי יש התערבות ממשלתית, עירונית, שרצון לחדש את המקומות האלה, לקחת מקומות ישנים, להרוס ולבנות מחדש, ולכן זה משהו שיכול להביא לנו הרבה כסף, והרבה מאוד עליות מחירים. דיברנו גם קצת על הרכבת הקלה, נכון? שזה גם עוד איזה אלמנט מאוד מאוד חשוב.
נכון, נכון.
הערים האלה שדיברת עליהם.
אני אתן ככה בריף בקטנה, אזור פתח תקווה, ויש לנו כבר את הרכבת הקלה שכבר מתחילה לנסוע, אותו אפשר להגיד. אני מכוון למקומות גם שאמור, המטרו העתידי אמור לעבור בהם. מי שלא יודע, יש איזו תוכנית גדולה של להקים מטרו בישראל. מתי זה קרה אנחנו לא בדיוק יודעים, אנחנו משערים 10-12 שנה, אבל מי שטיפה יודע ומבין נדלן, נדלן קונים לטווח ארוך. לכן אנחנו חייבים להסתכל גם על הדברים האלה. אז גם ברמלה וגם בפתח תקווה, המטרו בעצם של הרכבת הקלה אמור לעבור. דבר שכנראה, לפי ניסיון עבר בכל מקרה, אמור להשביח את הערך הנכסים, בנוסף להתחדשות העירונית.
זאת אומרת, אנחנו מדברים על ערים שהן כרגע ישנות יחסית, גם פתח תקווה ובחלקים שלה כמובן.
השכונות, בדיוק, השכונות בהן אני מתמקד, הן השכונות הישנות יותר.
בדיוק, וגם רמלה, וקצת על קריית מלאכי ודימונה. בכל מקרה, דימונה כן הופכת ככה לאט לאט לאיזשהו יעד מאוד מאוד אטרקטיבי למשקיעים, עיר הבעדים בנגב, ועוד כל מיני פרויקטים ככה שכן כבר הופכים את הנדלן שם ליותר ויותר יקר, וקריית מלאכי קצת, בוא נדבר עליה.
אז אני אספר, קריית מלאכי, קודם כל, אני משם במקור, מהעיר הזאת.
זה בדיוק הרגש האישי.
ההיכרות שלי, זה לא רק רגש, כי זה גם היכרות מאוד 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 טובה עם האזור, עם האנשים שמתעסקים בנדלן באזור. אז קל לי מאוד למצוא שם עסקאות טובות. אני יכול להגיד שאחת העסקאות הטובות שלי גם עשיתי בקריית מלאכי, אז ככה ש...
בוא תספר לנו אולי על איזה אחת.
בוא נספר על העסקה שעשיתי בקריית מלאכי, לצורך העניין. עסקה שנעשתה בשנת 2015, לפני בערך 6 שנים. ממש שבוע לפני החתונה שלי, ככה במאמר מוסגר, הדירה גם רשמתי אותה על שם אשתי, ככה כדי שנחסוך במס רכישה.
גם על זה נדבר תכף.
שבוע לפני החתונה, תראו כמה שמחתי עליה.
היית מה זה.
אז בסופו של דבר, עסקה שהייתה די מהירה, הגעתי לדירה דרך מתווך מקומי שאני מכיר אותו, יש לנו מכירות אישית. דירה בקומה האחרונה, דירה ברמה מאוד 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 מוזנחת, כאילו אשתי באה להיכנס לדירה ולא יכלה להיכנס, נשארה בחוץ, לא יכלה להיכנס.
גם על שמה וגם נשארה בחוץ, נכון, תראה מה זה.
נכון, סירחון נוראי, גר שם כנראה, גר שם מישהו מבוגר, לא הכי אסתטי נקרא לזה. עכשיו רוב האנשים כנראה שנכנסו לדירה הזו, כמו שהם נכנסו הם יצאו, כי רוב האנשים, במיוחד אז, אנחנו מדברים לפני לא מעט זמן, הסתכלו ויזואלית, ראו לא טוב להם, ריח, סירחון, לא רצו. אני בנקודה הזו, זו כבר הייתה הדירה השלישית שלי, אז ראיתי את הפוטנציאל, הסתכלתי באמת בפועל על מה אני יכול לעשות מהדירה הזו. עכשיו אני יכול להגיד שבהשקעה מאוד 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 קטנה, סביב ה-3,000-4,000 שקל, הדירה הייתה נראית אחרת לגמרי, כי מה שהיה צריך לעשות שם זה בעיקר ניקיון יסודי, השלכה, זריקה של כל הגרוטאות שהיו בדירה, וקצת תיקוני שפכת אל צבע.
זאת אומרת, לא היה צריך להרחיב מטבח,
שירותים, לא דברים כאלה, כלום. כלום בדירה. אחרי כביכול קוסמטיקה שעשיתי לדירה, היא הייתה נראית כמו דירה ישנה סטנדרטית, אבל נקייה ונעימה. רתמתי את אחים שלי הקטנים לעניין, ניקינו את הדירה יחד, אז עוד לא הייתי עושה מיקור חוץ, כאילו נעזרתי באמת במה שאפשר, עשיתי גם בעצמי וגם עם אחים שלי הקטנים, עזרו לי, תודה רבה, זה המקום להגיד לכם.
תודה רבה, תראו לאיפה הבאתם אותו.
כן, כן, יצא טוב. אז באמת הפכנו את הדירה לדירה לראויה למגורים, וגר שם זוג נחמד, מזכיר אותה ב-2,200 שקלים. הדירה נקנתה ב-433,000 שקל, מזכירה ב-2,200, ואחרי שנתיים וחצי נמכרה ב-660,000 שקלים. זאת אומרת, ביחס להשקעה, הרווח פה הוא מאוד 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 גדול. אפשר לראות את זה. גם העון העצמי שהושקע בדירה הוא בסך הכל 200,000 שקל.
מדהים.
אז הרווח פה הוא מטורף בעסקה הזאת.
אז בוא נדבר טיפה, אתה יודע, כמו שאמרת, עשית לא מעט רכישות ומחירות של דירות בחייך. אתה אגב מתעסק בפליפים, זאת אומרת, במחירה וקנייה יחסית מהירים, או שאתה גם מחזיק נכסים לטווח ארוך?
אני אספר על האסכולה שלי. האסכולה שלי התחילה בפליפים בעצם, כי העון העצמי שלי, מה לעשות, היה די מוגבל. 60,000 שקל. די קשה לעשות עם זה משהו. גם אז, אגב, זה היה לא קל. אז בעסקאות הראשונות שלי, העסקאות האלה היו לטווח יחסית קצר, 2-3 כל דירה. באמצעות העסקאות האלה הגדלתי את ההון העצמי שלי. אגב, במקביל לעסקאות האלה גם, זה לא שעצרתי את החיים שלי, כן? אני למדתי לתואר ראשון, תואר שני, במקביל לעסקאות האלה, עבדתי במשרה מלאה. זאת אומרת, מי שחושב להשקיע בנדלן, זה לא צריכים לעצור את החיים. כל יכול להיות במקביל. אז ככה, מקבלתי, חסכתי עוד כספים תוך כדי, לא צריך לחכות רק לנדלן. תמיד אפשר וצריך לחסוך ולהשקיע תוך כדי.
מגניב, זה טיפ מעולה למי שככה נורא מפחד אולי להיכנס מהתחום הזה, ונדבר עליו גם בהמשך.
אחלה, מצוין. אז נמשיך. אז באמת בהתחלה עשיתי עסקאות יחסית. קנייה, רכישה, קנייה, מכירה, הגדלתי את ההון עצמי בצורה מהותית, גם המטרות שלי אז היו שונות, המטרות שלי אז היו מאוד מאוד צנועות. תבינו, נער, ילד, שבא מהפריפריה, המטרות שלי באמת היו צנועות, אמרתי, אוקיי, אני אגיע לשלוש דירות בערד, יעלו לי איזה 500-600 אלף שקל, יביאו לי 4,000 שכירות, אני יכול לזכור דירה באזור המרכז, 4,000 שקל, מגניב. מאוד 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 מהר המטרות האלה גדלו, ועם האוכל בא תיאבון, ואפשר להגיד שהמטרות שלי היום הן הרבה 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 יותר גדולות. אין צורך לפרוט אותן פה, אבל הן מהותית גדולות יותר. לכן הבנתי, גם שכאשר באמת הגדלתי את ההון עצמי לסכומים משמעותיים יותר, הבנתי שהדרך הזו של פליפים היא קצת פחות טובה לשלב הזה שאני נמצא בו. היא מעולה אולי בשלבים אחרים. שלב שאני נמצא בו היא פחות טובה. ובשנתיים שלוש האחרונות אני מתרכז יותר ברכישות לטווח ארוך. 7 שנים, 8 שנים קדימה, לתת לתהליכים שקורים בנדלן, שקורים בדרך כלל לאט, לתת להם זמן לקרות, כמו שדיברנו, התחדשות עירונית, רכבת קלה, כל מיני שינויים ושיפורים שערים מסוימות עושות. לכן ההתמקדות שלי כרגע היא לטווח ארוך, ובאגירה של הנכסים, אפילו בלי רצון למכור אותם בהמשך. זאת אומרת, מטרה שלי היא עוד 7-10 שנים לחיות.
מה שטוב גם אגב בהשקעות נדלן לעומת כל השקעה כמעט אחרת, זה שבהשקעה של נדלן יש לך גם שכירות, זאת אומרת, זה לא, אתה מעמיד עכשיו נכס, לא שהוא עומד ולא עושה כלום, אלא הוא גם ממשיך להניב איזושהי הכנסה, לא בטוח שהיא מספיק כדי לחסות את המשכנתא בחלק מהמקרים, יכול להיות שלפעמים גם היא כן מחסה את המשכנתא ואפילו יותר, אבל יש לך איזושהי הכנסה שהדבר הזה מניב כל הזמן, אז זה משהו שהוא יתרון מאוד גדול של נדלן באופן כללי.
חד משמעית, חד משמעית. אני, תראו, בכל השקעה יש סיכון מסוים. אוקיי? כל מי שמשקיע יודע את זה. אבל בנדלן, כשאני רואה את זה, לפחות אני מאוד שמרן באופי שלי, מאוד 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 שמרן, לא אוהב לקחת סיכונים, למרות שיש כאלה שיגידו אחרת, כן, אבל הכל יחסי. אני לא אוהב לקחת סיכונים, לכן אני משקיע בנדלן. בנדלן יש לי כמה מרכיבי רווח. אני יכול להרוויח כבר בקנייה, אם עשיתי עסקה טובה, ביחס למחיר שוק. אני מקבל שכירות חודשית, שלרוב מממנת לי את המשכנתא, ואפילו ברוב המקרים משאירה לי קצת אקסטרה. עליית ערך של הנכסים, אם אני קונה באזורים באמת שיש להם פוטנציאל טוב, יש לא מעט מרכיבים של רווח בנדלן. עכשיו אני גם אומר דבר כזה, זה מאוד 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 קריטי למי שמפחד מההיבט הזה של נדלן, ואם המחירים ירדו. בסדר? שאלה לגיטימית, האם המחירים ירדו? יכול להיות, אני לא צופה שהם ירדו, יש לא מעט סיבות למה הם לא ירדו, אנחנו ניגע בהם. אבל בואו נניח, ניקח מקרה פסימי שהמחירים ירדו. זה משיחות שלי אגב עם אנשים, רוב האנשים בסופו של דבר יש להם מטרה. המטרה שלהם זה לקנות איזשהו בית מגורים, בגדול, להגיע לאיזה בית רציני. עכשיו אני אומר דבר כזה, אם השקעת בנדלן והשקעת בדירה זולה, נניח ומחירים ירדו, ירדו ב10%, אז הבית שקנית ב-700,000 שקל ירד ב-70,000 שקלים. עזוב שקיבלת גם שכירות בזמן הזה, כן? והשכירות זה כסף שנכנס לך לכיס.
גם השכירות יכולה לרדת.
נכון, אבל עדיין זה נכנס לכיס.
כן.
אוקיי? זאת אומרת, זה עדיין עוד אפיק רווח פה. אבל מה קורה בעצם? אם הדירה של ה-700,000 ירדה ב-10%, ובאמת, זה אומר שגם הדירה היקרה יותר שאתה רוצה לקנות ואתה שואף אליה, ירדה פחות או יותר ב-10%. שוב, זה משתנה בין אזורים, זה בגדול אני מדבר. אז אם רצית לקנות דירה ב-1,400,000, אז הדירה של ה-1,400,000 ירדה ב-140,000 שקל. ואז בעצם עדיין התקדמת למטרה שלך, אפילו שהמחירים ירדו.
נכון.
כאילו זה איזשהו גידור של הסיכון, מה שנקרא.
לגמרי, אז באמת זה כל אחד במטרות שלו בסוף, גם צריך להגיד, יש כאלה שהמטרות שלהם זה בכלל רווח כלכלי, וזה איזשהו מנוע שלהם, ואז זה כבר עניין טיפה אחר. בוא נדבר באמת, אם כבר התחלת על הדבר הזה, זאת אומרת, למה אתה באמת חושב שנדלן זה לא בועה, כמו שאומרים היום, אתה יודע, אני שומע אנשים שאומרים, מחלקים יותר מדי הלוואות, זה יכול להיגמר כמו ב-2008 בארצות הברית, עם קריסה של מוסד הלוואות והכסף, אז באמת, למה אתה חושב שזה לא צריך לקרות, לדעתך?
אז אני אתן את הדעה שלי. אני אומר שוב, זה דעה, כן, אין פה, יש פה גם עובדות, אבל זה דעה אישית שלי. קודם כל, אני ברמה אישית לא חושב שהשוק פה בנופח בהלוואות לדיור. אוקיי, יש הלוואות אחרות גם, זה משהו אחר לגמרי. אבל דווקא הרגולציה של הלוואות לדיור היא שונה מאוד ממה שקרה בארצות הברית. נתנו שם בארצות הברית משכנתאות של 100% ו-110% בלי לבדוק את הבן אדם. היום, אפילו אני, שאני משקיע בנדלן, כל פעם בודקים אותי מחדש, שהיחס החזר ביחס להכנסות מתאים, שיש לי הכנסה רציפה, בודקים היום את כולם. לכן זה לא נכון להגיד שמפזרים כסף ככה בלי לבדוק, זה אחד. שתיים, אני ברמה אישית מסתכל על התמונה כולה ומסתכל גם קדימה. למה לדעתי, לדעתי שוב המחירים לא ירדו ואפילו יעלו? יש סיבות מאוד מאוד אובייקטיביות. שורה תחתונה, כל עניין של היצע וביקוש. אוקיי, אנחנו המדינה עם הקצב ילודה הכי גבוה ב-OECD. נכון, זה לא משפיע על עכשיו, אבל בסופו של דבר, כל הילדים האלה שנולדים, יצטרכו לגור איפשהו. אוקיי, אני לא רואה שבונים מספיק, כבר עכשיו, אז אני לא יודע מה יהיה בעתיד, שהקרקעות עוד ילכו ויצטמצמו. זה אחד. אחוזי הגירושין, משנה לשנה לצערנו עולים. ומי שלא יודע, גירושין, שלא תעברו את זה ולא תחוו את זה, אבל מה לעשות? זה בעצם לקחת משפחה אחת שיש לה בית אחד, ונפצל אותה לשתי בתים.
נכון.
בעצם עוד רישה בשוק. אנחנו מדינה קולטת עלייה. זאת אומרת, אפילו שיש גם קצת הגירה שלילית, עדיין לרוב עולים יותר. זה עוד אנשים שקונים. משקיעי חוץ. הרבה יהודים, או לא רק יהודים, משקיעים בישראל. לא יודע למה, יכול להיות אלבנתון, יכול להיות מיליון דברים, יכול להיות איזשהו נכס שיהיה להם פה בארץ לביטחון, אם יצטרכו לעלות. שורה תחתונה, זה נעשה. זה קורה. הדברים האלה באמת גרמו כנראה לעלייה של מחירים, ומי שאומר שאין כסף, הזוגות הצעירים חנוקים, הוא צודק. הזוגות הצעירים חנוקים. אבל יש כסף ולא מעט כסף. יכול להיות שהכסף הזה הוא קצת ריכוזי, ונמצא אצל, בוא נגיד, אחוז קטן יותר באוכלוסייה, אבל הוא קיים, והוא מחיה את השוק הזה כל הזמן.
אתה יודע, יש מדינות נניח שבהם יש שוק אחד מאוד מאוד מוגזם במחירים שלו, נניח נדבר על ארצות הברית, ניו יורק, אז מנהטן מאוד מאוד מוגזמת בחיית מחירים, גם בחיית מחירה
בארץ, וקנייה, תל אביב, זה אותו
לדוגמה, אבל בשאר המדינה או בשאר הזה אפשר לקנות במחיר מאוד מאוד נמוך דירות, זאת אומרת, אתה יכול לגור איפשהו, אבל בפחות. פה קצת מרגיש שפחות יש את המצב הזה, או שאני טועה.
קודם כל, אתה צודק לגמרי, אני גם אסביר למה. אנחנו מדינה מאוד 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 קטנה, זאת אומרת, מקצה לקצה אנחנו מדברים על כמה, 8 שעות נסיעה מקצה לקצה.
נכון.
כן? עכשיו, מאזור המרכז, בוא נוריד רגע את אילת מהמשוואה, כי היא באמת קצת משנה את זה, אבל בוא ניקח מקומות כמו באמת דימונה, ערד, שעה וחצי אתה בתל אביב. אוקיי, עכשיו, בארצות הברית...
תלוי באיזה פקק ובאיזה יום.
אני מדבר ברכבת, בסדר? כאילו, הכי פשוט בעולם, בלי פקקים. בארצות הברית, או מדינות אחרות, שיש המון עתודות קרקע והן מדינות ענקיות, יש שכונות שלמות וערים שלמות, או כפרים שלמים שהם מנותקים, נקרא לזה מהציביליזציה, כאילו, אין שם באמת ביקוש לגור, אין שם תעסוקה, אין שם כלום. לכן אפשר לקנות אפילו בתים בעשרות אלפי דולרים, או עשרות אלפי שקלים אפילו במקומות מסוימים. פה בארץ, מה לעשות? המצב הזה לא קיים. כי כך גם את האזורי פריפריה פה, קריית שמונה בדרום לדוגמה, בצפון לדוגמה, סליחה, דימונה בדרום לדוגמה. עדיין, המחירים שם באופן יחסי הם יקרים. הם אולי זולים ביחס לתל אביב, אבל הם יקרים. למה? כי באמת אנחנו מדינה קטנה, והפערים האלה הולכים ומצטמצמים מבחינת ההגעה והתחבורה, למרות שהתחבורה שלנו חולה. עדיין יש אנשים שעובדים, אם זה דימון, אז עובדים בבאר שבע, שהיא המרכז של הנגב. יש שם לא מעט עבודה, יש תעסוקה. לכן לצערי המחירים לא ירדו לרמות מצחיקות.
אוקיי, בוא נדבר טיפה על האלמנט הזה של הליווי להשקעה בנדלן, בטוח שיש מי ששומעים אותנו שזה מעניין אותם, שהתחום הזה ככה מדבר להם, אבל זה נורא נורא מפחיד, אתה יודע, לקחת הלוואות כאלה, סכומים כאלה, משכנתה, יש אנשים שאומרים להם שהוא יהיה חייב 2 מיליון שקלים לבנק, זה מבחינתו סיוט גדול, אז באמת איך נכנסים לתחום הזה, איך אולי, בוא נתחיל, איך מוצאים בכלל נכס, איך בכלל מגיעים למשהו שהוא מתחת למחיר השוק?
אז אני אסביר טיפה גם איך זה נולד בעצם. אני הרי משקיע בעצמי, עשיתי לא מעט עסקאות לעצמי. כל העסק הזה של הליווי משקיעים הוא נולד מצורך. זאת אומרת, בגלל שאנשים ראו שאני עושה ומצליח, לרוב זה המעגלים הקרובים יותר, חברים, משפחה, חברים של חברים, ראו שאני עושה ומצליח, אז הרבה התחילו להתייעץ איתי, בוא תעזור לי, בוא תלווה אותי, בוא תן לי יד. עכשיו הייתי עושה את זה בהתחלה בכיף ובאהבה גדולה, כי זה לא היה מקצוע שלי, הייתי עושה את זה בכיף, בהתנדבות מלאה. אבל ראיתי שזה הולך וגדל, הולך וגדל, וכל בן אדם שני מדבר איתי על נדלן, ואיך אני מוצא ואיך אני מצליח. אז אמרתי, אוקיי, למה שאני לא אקח את הניסיון שלי, שהוא די רב, אגב, בלי קורסים ובלי לימודים, הלימודים שלי היו בשטח, כן? לטובה ולרעה, כן? כי גם הפסדתי בהתחלה ועשיתי טעויות בהתחלה, אבל זה השכר לימוד שלי. עכשיו, שראיתי באמת שהצורך הזה קיים, אמרתי, אוקיי, בוא נעשה את זה כעסק. רוב האנשים כן צריכים בסופו של דבר את הבן אדם, לפחות בפעם הראשונה, את הבן אדם הזה עם הניסיון, שיסמכו עליו, שיהיה איתם, שמה שנקרא, ייתן להם את הביתה בתחת, בסדר? סליחה על השפה. אבל יניע אותם קדימה לעשייה, כי הרבה אנשים נתקעים רואים יוטיוב, רואים סרטונים, רואים וובינארים, ונתקעים שם. קשה מאוד, במיוחד שמדובר פה בלא מעט כסף, להצליח ולעשות את הצעד הזה, בלי שיש מישהו שאתה סומך עליו ואתה יודע שהוא יודע מה הוא עושה. עכשיו, בפועל, איך עושים את זה? איך מגיעים לעסקאות? אני ברמה האישית עובד באזורים מסוימים. בחלקם אני עובד יותר זמן, בחלקם פחות זמן, בכל אזור שאני עובד, יצרתי קשרים. יש לי קשרים עם אנשים מקומיים, עם מתווכים מקומיים, עם כל מיני בעלי עניין, מה שנקרא. דרכם מגיעים אליי לא מעט עסקאות ועסקאות טובות. זה אחד. שתיים, אני גם היום, גם אחרי העסקאות שעשיתי ועם הניסיון שלי, עדיין יורד לשטח ומחפש דירות. בין אם זה לנקוש בדלתות של אנשים בשכונות שאני רוצה לגור בהם, לפזר פתקים שאני מחפש דירה, לדבר עם מתווכים, לדבר עם אנשים מקומיים שם ולנסות לאתר דירות שלא קיימות, נקרא לזה, בלוחות המודעות. בסדר, ששם כבר בדרך כלל המחירים הם...
זאת אומרת, אתה ממציא את העסקה בעצמך, אתה לא מחכה שעסקה תגיע ליד שתיים או שאתה אומר, אלא אתה הולך ומחפש את מישהו שאולי מתלבט אם הוא רוצה למכור, ורק אולי מחפש לזה
עצה. חד משמעית, אני עושה את זה, להגיד לך שזה כל הזמן לא. יש גם עסקאות, אגב, שהן ביד שתיים, או בלוחות אחרים, או אצל מתווכים, שאני מנהל עליהם מסע ומתן די ארוך וסיזיפי. זה יכול להיות חודשיים, שלושה מסע ומתן, ואני מצליח להגיע למחיר שאני רוצה לקבל, שטוב לי אם אני קונה בעצמי, או טוב לבחור שאני מלווה. אוקיי, אז אפשר לייצר עסקאות גם מיד שתיים וגם עם מתווכים. אין שום בעיה עם זה, הכל תלוי מחיר סופו של דבר.
אוקיי, אז באמת אתה מכיר ככה את השטח כמו שאתה אומר, אבל זה לא נגמר המשם, יש לנו עוד אלמנטים רבים נוספים, אם זה מצב הנכס כמו שקצת הזכרת קודם, אם זה, אתה יודע, אם צריך שיפוצים וכאלה, אם זה משכנתאות, מיסים, אז באמת איך אפשר ככה, בכמה טיפים?
אז זהו, בגדול קודם כל מה שאני עושה בתהליך הוא נותן מעטפת. בסדר, רוב האנשים מחפשים איזושהי מעטפת שתגן עליהם מאלף עד תף. אני אגב ברמה אישית אוהב גם לערב את החבר'ה שאני מלווה כדי שילמדו וידעו לעשות בעצמם. זה לא בוא תן לי את הכסף ותבוא לחתום. אני מעדיף שיהיו מעורבים, שילמדו, כי הפשן האמיתי שלי זה ללמד. זה הכיף שלי, בגלל זה אני עושה הרצאות, אני עושה סדנאות, זה הכיף האמיתי שלי. עכשיו, המעטפת הזו כוללת קודם כל באמת פגישה ראשונית שבה אנחנו יורדים לעומק לרזולוציות יותר נמוכות כלפי הבן אדם שבא. מי הוא, מה הוא, מה ההכנסות שלו, מה העון העצמי שלו, מה המטרות שלו, לכמה זמן ההשקעה. בונים איזשהו פרופיל השקעה. לאחר מכן באמת יוצאים לשלב איתור הנכס אחרי שהגדרנו את המטרות. ולאחר מכן יש מעטפת שלמה של ליווי. בין אם זה ניהול המסע ומתן, בדיקה של הנכס. בין אם בדיקה פיזית, בדיקה תכנונית, בדיקה שאין חריגות, בדיקה שלא עוקצים אתכם. בסדר? יש הרבה עוקצים גם בנדלן. ומה לעשות, בעל הנכס יספר לכם מה שאתם רוצים לשמוע, ויש גם לצערי לא מעט מתווכים שיספרו לכם מה שאתם רוצים לשמוע, לא שאני מכפיש חלילה, יש ויש, כן? חשוב לבדוק את הדברים, אין בעיה להאמין, אבל תבדקו. אז אני פה נמצא כי אני יודע לעשות את הבדיקות הנכונות. אני יודע להפנות לאנשי מקצוע איכותיים שעובדים איתי כבר שנים, בין אם זה יועץ משכנתא שיטפל בכל הנושא המימוני, בין אם זה שמאי שידע להעריך את הנכס בצורה נכונה, עורך דין, כאילו יש כל מיני אנשי מקצוע בעסקת נדלן שאנחנו חייבים אותם, ויש לא מעט פרצות בנושא, יש אנשים גם שהם לא איכותיים. שיפוצים לדוגמה, שיפוצים זה תחום מאוד 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 רחב, הרבה אנשים נכוו בו, אז חייב לדעת אם מי עושים את השיפוץ, אוקיי?
וכמה כסף משאירים בצד לכל מיני דברים שקופצים תוך כדי.
עושים תכנון, שמים גם כסף לבלטמים בתכנון, כי גם יש הכי מקצועי בעולם, יכולים להיות לו בלטמים, יש דברים שהוא לא יכול לראות אפילו כרגע, אז יש גם את האלמנט הזה. אם יש צורך, גם בהכנסת שוכרים לדירה, וגם בניהול הנכס, יש כאלה שלא רוצים להתעסק, וזה בסדר גמור. אז אנחנו נותנים את השירות הזה גם. בעצם מי שמגיע לליווי, לשירות, הוא רוצה לדעת שיש לו אבא ואמא. שיש תמיד את מי לשאול, עם מי להתייעץ, תמיד אני זמין, אם זה בוואטסאפ, אם זה בשיחות טלפון. זה נותן רוגע. רוב האנשים לא עושים את הצעד הזה, כי הם לא יודעים מה לעשות. כי הם לא רגועים, הם מפחדים. יכול להיות שיש להם את הכסף. אבל הם צריכים את הביטחון הזה, ובשביל זה אני נמצא פה.
מדהים. זה באמת שירות מאוד מאוד חשוב, שאתה יודע, בטח אם זו עסקה ראשונה, שאתה באמת קלולס לחלוטין, ואין לך מושג מה עושים ועם מי מדברים, אז בהחלט זה משהו שיכול להביא הרבה שקט נפשי ורוגע, ובאמת להביא את אותו רווח שאנחנו רוצים. בוא נדבר בנקודה הזאת, באמת אולי, אם בא לך לספר לנו על איזושהי טעות, על איזו עסקה לא טובה שעשית אולי, שממנה עכשיו היום אתה יכול לחלץ אנשים אחרים?
כן, כן, בכיף. אני אספר על העסקה הראשונה שלי, העסקה הראשונה שלי. בדיעבד הבנתי שהיא לא הייתה עסקה טובה. הייתי לאות, כבר אמרתי, די, נמאסתי, אני מחפש שנה, אני רוצה כבר לקנות. הלכתי וסגרתי מחיר בלי באמת לבדוק לעומק. אגב, זו הייתה הדירה הכי זולה ביד שתיים, למי שחושב שיד שתיים זה באמת מדד. אחרי שקניתי את הדירה הזאת, קניתי אותה ב-178,000 שקל. אוקיי? אחרי שקצת הכרתי יותר את האזור, כי הייתי חייב, כי כבר היו לי סוחרים שם, כבר היה לי דירה שם, אז אחרי שיש לך נכס, אתה מכיר את האזור יותר. הבנתי שהשווי שוק של הדירה שקניתי ב-178 היה פלוס מינוס 150,000 שקל באותה תקופה. עכשיו זה אולי נשמע לכם מצחיק הסכום הזה, אבל זה, באופן יחסי באחוזים זה לא מעט כסף. עכשיו, משהו נוסף שחיזק לי את זה שהעסקה שלי הייתה גרועה, אחרי שנתיים בדיוק, קניתי דירה באותה שכונה, באותה קומה, דירה שהייתה משופצת. הדירה הראשונה שקניתי הייתה לא משופצת, אפילו חצי הרוסה אפשר להגיד. את הדירה השנייה, אחרי שנתיים של עליות מחירים, כן? בין 2012 ל-14, זה ככה שנתיים האלה, בשנתיים האלה היו עליות מחירים, והצלחתי למצוא דירה ב-170,000 שקל. זאת אומרת, גם יותר זולה, גם משופצת, גם אחרי שנתיים של עליות מחירים. זה ככה מה שנתן לי את החותמת הסופית, שהעסקה הראשונה שלי הייתה באמת לא טובה. למזלי, בסופו של דבר גם בה הרווחתי. כמו שאמרתי, היו עליות מחירים. אבל בהמשך ככה למדתי לא להסתמך על המזל הזה ולעשות את הבדיקות לפני. יש לא מעט בדיקות שצריך לעשות. עדיף להרוויח באמת בקנייה ולמצוא עסקה טובה ולא להסתמך על המזל הזה שאולי תהיה עליית מחירים.
איזה בדיקות באמת אתה עושה כשאתה מגיע לנכס?
אז קודם כל, הבדיקות נעשות עוד לפני שאני מגיע לנכס. אני שאני מגיע לנכס, אני חייב לדעת פחות או יותר מה המחיר שאני רוצה לקנות אותו. אוקיי? זאת אומרת, אני יודע את המחיר, מכיר את המחירי שוק באזור, מבדיקות שעשיתי, אם זה בדיקות אינטרנטיות, אם זה בדיקות עם מתווכים, זה טיפים אגב לחבר'ה שרוצים להתחיל. תעשו בדיקות דרך האינטרנט, יש אתרים היום שמראים לכם עסקאות שנעשו, עסקאות אמיתיות שנעשו, לא להסתמך על זה ב-100%, בסדר, יש טעויות, אבל בגדול, יש אתרים כמו מדלן, שנותנים לכם איזושהי סקירה על האזור, דברו עם מתווכים. בסדר? אתם יכולים אפילו להגיד שאתם מחפשים איזשהו נכס להשקעה, תקבלו מידע, תשבו מידע מהם, לא מאחד, לא משתיים, דברו עם 5, עם 7, עם 10, ואז תוכלו בעצם להצליב את המידע ולראות באמת מה נכון. עכשיו, זה ככה העניין הראשוני. אחר כך, יש גם עבודה שצריך לעשות בשטח. לגשת, לראות דירות, לדבר עם אנשים שגרים שם בשכונה, לנסות לדלות מהם מידע, בכמה לדעתם הם ימכרו, לכמה לדעתם המחירים שווים, מה טוב בשכונה, מה לא טוב בשכונה, מה היתרונות, מה החסרונות. הידע הזה בסופו של דבר ישמש אתכם, יכול לשמש אותך אם אתה בא לקנות דירה, במסע ומתן, ואז תדע באמת איזה מחיר להציע. עכשיו, כמובן, יש גם אלמנטים כמו מצב הדירה, אם היא משופצת, לא משופצת, כמה עלות השיפוץ, איזה קומה היא, בסדר, ברור שקומה ראשונה בבניין ללא מעלית, תומחר במחיר גבוה יותר מקומה האחרונה, יש כל מיני אלמנטים, היריעה פה קצרה אתה יודע, מלהכביר במילים על זה, זה חומר לקורס שלם.
בטח.
אבל בגדול יש לא מעט בדיקות שצריך לעשות.
ובואו נדבר על עוד איזה משהו ככה שבטח מעניין לא מעט מי ששומע אותנו, זה לקנות דירה עם הון עצמי נמוך. אתה יודע, לא לכולם באמת יש 300 ו-400 וחצי מיליון שקלים כהון עצמי כדי לקנות דירה ולהוסיף למשכנתה, אלא יש אנשים עם הרבה פחות מזה. אז איך באמת מתחילים ומחפשים משהו יחסית בסכום מצומצם יותר?
אוקיי, אז אני אגיד, בגדול זה מאוד פשוט, לי זה מאוד קל, כי אני בעצמי עשיתי את זה. אוקיי, אני התחלתי עם הון עצמי מאוד מאוד נמוך, גם לאז זה היה נמוך, וככה התגלגלתי, וזה מה שאני מלמד לעשות היום, ומסביר איך עושים היום. עם הון עצמי נמוך, אני אומר דבר מאוד 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 פשוט. מתחילים לקנות באזור שבאמת הכסף שלך יכול לאפשר. יש לך רק 150 אלף שקלים? אוקיי, מצוין, אפשר להתמקד באזורים פריפריאליים, שהדירות שם עולות 500, 600, 400 אלף שקלים, ומהם להתקדם. אוקיי, זה דבר אחד, אופציה אחת. כמובן, אפשר אחרי שנתיים, שלוש, למכור את הדירה, לעשות איזה רווח, להגדיל את ההון עצמי, ואז להתקדם לאזורים שאתה באמת רוצים. לי לקח לא מעט זמן עד שהגעתי להשקיע באזור המרכז. לקח לי כמה שנים טובות עד שהכסף באמת גדל. זו אופציה אחת. אופציה שנייה, אפשר לעשות עסקאות עם שותפים. זאת אומרת, יש לכם, אתם שתי חברים, לכל אחד יש סכום קטן, תאחדו כוחות, תקנו יחד. זו עוד אופציה. אופציה נוספת, אתם יכולים, אם יש לכם את הזמן לזה, לאתר עסקאות טובות, ובעצם להביא אנשים שיקנו דרככם. סוג של תיווך, אבל זה לא בדיוק, זה יותר למצוא דירות למשקיעים שישקיעו דרככם, ואז תתחלקו ברווחים. שוב, אני מקצר פה ואני אומר ככה בגדול, כן? ברור שזה טיפה יותר לעומק כל דבר.
מעולה, ובאמת ככה אולי לקראת סיום, אולי איזשהו טיפ או משהו אחד שאתה אומר למי שרוצה עכשיו לקנות דירה, אולי ראשונה, אולי דירה ראשונה להשקעה, ולדעתך יכול לעשות שינוי משמעותי ברווח שלו ובכדאיות העסקה.
אוקיי, אז אני אומר, קודם כל, תעשו את זה. במיוחד אם זו דירה ראשונה, אתם חייבים לנצל את זה ולנצל את הטבת מס הזו. דירה ראשונה עד 1,750,000 שקל, אין מס. לא משלמים מס רכישה, אין מס על הסחירות כנראה, כי עד 5,100 שקל בערך, קצת פחות, לא משלמים מס. ואם הדירה אצלכם שנה וחצי ומעלה, שבינינו כמעט כולם מחזיקים לפחות שנה וחצי בדירה, אין מס גם על הרווחים. חייבים לנצל את הפטור הזה. אני לא מכיר עוד אפיק השקעה שהמדינה לא ממסה אותנו לרווחים, כאילו, ולא נכנסת לנו לכיס. לא מכיר. אז קודם כל, באמת, ללמוד טיפה על נדלן, להכיר את השטח, להבין מי נגד מי, להבין את השפה. זה שחרר לכם הרבה, ככה, דאגות ודברים לא בהירים. דבר שני, אם אתם, יש לכם את היכולת לעשות לבד אחרי שלמדתם, מעולה, מצוין. אם לא, קחו איתכם איש מקצוע שילווה אתכם. אני לא אומר עליי, בסדר, לא מדבר עליי. יש לא מעט אנשי מקצוע טובים שיכולים ללוות אתכם בתהליך הזה, שיכולים לתת לכם את הביטחון, למצוא לכם את העסקה הטובה. פעם ראשונה, זה לא בושה, לקחת עזרה, גם אני, בעצמי. אני בעצמי, דוגמה, משקיע לא מעט בנדלן, משקיע הרבה זמן. נעזר בשירותים של יועצי משכנתאות. למה? כי זה שווה לי, אני משלם כמה אלפי שקלים, חוסך את הריצות, חוסך את הבלגנים, יש איש מקצוע שעובד בשבילי, אפילו שאני יודע לעשות הכל לבד. אז כן, לא להתבייש לפנות ליועצים, ומבחינת טיפ, טיפ זה פשוט לקום ולעשות. לקום ולעשות. אני מכיר לא מעט אנשים, הרבה חברים שלי לצערי כבר שנים חושבים וחושבים וחושבים ורוצים ומחכים. הכסף שלהם היום שווה הרבה 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 פחות כי הם לא עשו. המחירים פה קפצו בטירוף. שר האוצר שלנו אומר שאם המחירים שנה הבאה יעלו ב-6% זה הצלחה. תבינו לבד לאן המחירים הולכים. אוקיי? ולצערי זה ככה עולה ככה לסיום. אין לאף אחד אינטרס אמיתי פה להוריד את המחירים של הנדלן. צר לי לבשר לכם את זה. לא לטייקונים שמושקעים כולם בנדלן, לא לממשלה של כנראה לכל חבר כנסת ולמשפחה שלו יש לא מעט דירות ברמה אישית, הכי אישית אני אומר את זה, אז אין להם באמת אינטרס להוריד את המחירים. צר לי להגיד את זה, זוגות צעירים, אם אתם חושבים שהמדינה תדאג לכם, אז אני חושב שאתם בבעיה, תדאגו לעצמכם, סופו של דבר, זה מה שצריך לעשות.
לגמרי, זה אולי באמת היה שצריך לצאת מפה איתו, ששומעים אותך כאן, ועם כל הידע שלך באמת היה רעיון מרתק, זה שבאמת צריך לקום ולעשות, לקחת את הדבר הזה, להפסיק להמתין, זה לא ישתנה, באמת לקחת את ההון העצמי שיש, ולחפש הזדמנויות, לחפש את המקומות, להתייעץ, לחשוב טוב, לקחת אנשי מקצוע, ובאמת להתחיל ולקיים את ההון הזה, כדי להגיע בסוף לאותה דירה שאנחנו בסוף רוצים, אותה דירת מגורים יפה וגדולה שאנחנו חולמים עליה. צריך היום לקנות דירות קטנות בפריפריה, ולהתקדם לאט לאט כדי באמת
כל אחד במצב שלו, כמובן, כן, אין המלצה לזה לזה, זה אינדיבידואלי, אבל בגדול כן, צריך לקום ולעשות. אל תיתנו לכסף שלכם להישחק בבנק. הכסף שלכם היום לא יהיה שווה אותו דבר עוד 10 שנים, הוא יהיה שווה חצי במקרה הטוב. קומו ותעשו, תצמדו למדד הזה של הנדלן. בסדר? שאם המחירים יעלו, זה כבר ישפיע עליכם לטובה, מה שנקרא.
לגמרי. אחלה, מעולה, מיכאל קטש, שמלווה משקיעים בנדלן, ועושה קורסים וסדנאות, הייתה באמת בשיחה מרתקת. המון המון תודה לך. אפשר למצוא אותך, צריך לומר, בפייסבוק, בפייסבוק האישי, מיכאל קטש באנגלית, נכון. אתם יכולים לחפש, שאזמין אותך לקורסים ולסדנאות. ואולי גם קורס דיגיטלי בקרוב, ועוד ככה הרבה הרבה דברים טובים, אז המון המון תודה שבאת לזמן עסקים.
תודה רבה, רק משהו קטן, באמת מי שרוצה לקבל ערך, ידע, יכול למצוא אותי גם בפייסבוק האישי, מיכאל קטש באנגלית, או בעברית מיכאל קטש לומדים ועושים נדלן, מוזמנים באהבה להתייעץ איתי בכל נושא, אני תמיד שמח לסייע.
מעולה, איזה כיף מיכאל, המון המון תודה לך, ותודה רבה לכם שהזנתם, נתראה בפרקים הבאים של זמן עסקים, להתראות.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.